כל חי אונליין 93fm.co.il
Soiros osha shuoi all was of the beyoni
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
וואי ורבותיי, חי וראי, הדף היומי. יום ראשון, חי בכסלב תפשין עין זין, מסכת בב המציע, דף פי ג'. אתם מאזינים מרדיו כל חי, המשדר בתדרים 92.8 ו-93 FM, וזוהי תחנת הרדיו הייחודית, המביאה לכם בסייעתא דשמיא הגדולה את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן, ברדיו כל חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. היום בסייעתא דשמיא נחתום את הפרק השישי של מסכת בבא מציעא, פרק ששמו הסוחר את האומנין, ונתחיל את הפרק השביעי של מסכת בבא מציעא, פרק ששמו הסוחר את הפועלים, ונתוודה בלימודינו למקור של חילך לאורייתא. יהי רצון מפניך, אדוני אלוהי ולא אבותי, שלא ירא דבר תקלה לידי ולא יקשל בדבר הלכה, וישמחו בחבריי, ולא אומר אל תמא טהור, ולא אל טהור טמא, ולא על מותר אסור, ולא על אסור מותר, ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם. כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיני והביטה נפלאות מתורתך. הנני רוצה ללמוד כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי דיאת התורה, לשם ייחוד קודש בריחו ושכינתי. כהרגלנו בסייעתא דשמיא גדולה מדי בוקר, אנחנו פותחים את שיעור דפינו היומי עם פרק השינון, הסיכום והחזרה לאשר למדנו בשיעורנו הקודם, שהיה בערב שבת קודש פרשת וישלח. אז סיימנו ללמוד בסייעתא דשמיא גדולה את דפים פי א' ופי ב' ממסכת בבא מציע, ובסיום השיעור שאלנו 10 שאלות לשינון, סיכום וחזרה. הנה התשובות. שאלה ראשונה הייתה, שואל ששולח את הפיקדון חזרה למשעיל ונאנס הפיקדון בדרך, האם חייב? והתשובה היא, אם קלה זמן שאלתה פטור, ואם לאו חייב. שאלה שנייה, מה דין שואל אחר גמר יומי השאלה לעניין גניבה ועבדה? התשובה חייב. שאלה שלישית, הלוקח כלים מבית האומן ולשגרם לבית חמי ונאנסו בהליכה, מה הדין ומדוע? התשובה חייב, מפני שלקוחים הם בידו כל זמן שלא יתבטל המקח. שאלה רביעית, אשיליני ואשילך, כאיזה שומר דינם ומדוע? התשובה כשומר שכר, כיוון שכאן לא כל ההנאה היא של השואל. שאלה חמישית, שמור לי ואשמור לך באותו היום, מה דין שמירתם? התשובה, פטורים מחיובי הממון שבשמירה, מפני שבעליו אמו. שאלה שישית, מה הדין אם אמר השומר אנך בסתם? התשובה, ספק בגמרא, הגמרא לא הכריע אם יהיה חיובי שמירה באופן הזה. שאלה שביעית, הגיע הזמן הפיראון של החוב ונטל בית הדין משכון עבור המלווה ונאנס המשכון. מי הפסיד? התשובה, המלווה, מפני שבעל חוב קונה משכון לעניין חיובי אונסין. שאלה שמינית, משכון בשעת ההלוואה ועבד המשכון, ואין המלווה צריך למשכון, האם המלווה חייב? התשובה, ללשון אחת בגמרא נחלקו בזר בלזר ורבי עקיבא, ללשון אחרת, לכל התנאים, פטור המלווה מדמי המשכון. שאלה תשיעית, משכון בשעת ההלוואה וצריך המלווה למשכון, איזה שומר יהיה המלווה? התשובה, ללשון האחרונה בגמרא נחלקו רבי לזר ורבי עקיבא, לרבי לזר הוא נחשב לשומר חינם המלווה, ולרבי עקיבא המלווה הוא שומר שכר. והשאלה האחרונה, איזה דין שמירה יש למלווה במשכון שלא בשעת הלוואתו? לרשי חייב גם באונסין, ולתוספות דינו כשומר שכר. אלה הם הוריי ורבותיי התשובות לשאלות שלנו לשינון, סיכום וחזרה, על אשר למדנו בדפים פי א' ופי ב' ממסכת בבא מציע. וכעת מוריי ורבותיי, לעיקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום ראשון בשבוע, חי בכסלב תשע"ז, עיקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו, לימוד דפינו היומי, דף פי ג' ממסכת בבא מציע. את לימוד הדף אנחנו מתחילים בדף פי ב' עמוד ב', מן המשנה האחרונה של הפרק השישי של מסכת בבא מציע, פרק ששמו הסוחר את האומנין, משנה המצויה 9 שורות מתחילת דף פי ב' עמוד ב', משנה פותחת במילים, המעביר חבית ממקום למקום ושברה. מן המשנה הזו בסייעתא דשמיא גדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם, נעשה, נגיל נסיס ונשמח בזאת התורה, ונצליח. משנתנו דנה בסבל שהיה עליו להעביר מסע ממקום למקום, ושבר את המסע. אומרת המשנה, סבל המעביר חבית ממקום למקום, ונתקל בהליכתו ושברה, בין אם הוא שומר חינם שאינו מקבל שכר עבור העברת החבית, ובין אם הוא שומר שכר, שהוא מקבל שכר עבור זה, היא שווה שלא פשע פשיעה אחרת שבגללה נשברה החבית, והיא פטר מלשלם. והגמרא תבהר מדוע מעביר את החבית בשכר נפטר בשבוע, אף שנתקל נחשב כמו גניבה ועבידה ששומר שכר חייב עליהם. רבי אלעזר אומר, אף אני שמעתי מרבותיי כמו רבי מאיר, שזה וזה בן שומר חינם ובן שומר שכר יישבה ויפטר. ואולם תמה אני, אם יכולים זה וזה להישבה, איך יכולים שומר חינם ושומר שכר להיפטר בשבוע? זוהי המשנה שלנו בפ"ב עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. מביאה הגמרא ברייתא המביאה מחלוקת בדין הזה שבמשנה. תנו רבנן שאנו חכמים בברייתא, המעביר חבית לחברו ממקום למקום ושברה, בן שומר חינם ובן שומר שכר יישבה שלא פשע ויפטר. דברי רבי מאיר. רבי יהודה אומר שומר חינם יישבה שלא פשע ויפטר, אבל נושא שכר, דהיינו שומר שכר, ישלם. רבי אלעזר אומר, אף אני שמעתי מרבותיי כרבי מאיר שזה וזה, דהיינו הן שומר חינם והן שומר שכר יישבה ויפטר, ואולם תמה אני אם יכולים זה וזה להישבה. מקשה הגמרא סתירה בשיטת רבי מאיר בין המשנה ובין הברייתא המובאת להלן. מקשה הגמרא לממרא דסבר רבי מאיר נתקל לאו פושע הוא? האם יש ללמוד מדינו של רבי מאיר שפותר במשנה שומר חינם ושומר שכר בשבועה שלא פשע, שאדם שנתקל תוך כדי הליכתו אין להחשיב זאת כפשיעה? ואם מזיק ממון חברו בהתקלות הזו פטור מלשלם? ורשי מבאר שההוכחה היא ממה שכתוב במשנה הוא שברה, וזה ייתכן או בשבירה כתוצאה מפשיעה כלשהי, או שנתקל, כי התקלות היא דרגת הפשיעה הנמוכה ביותר. ואם השומר נשבע שלא פשע, על כוכחה שהוא נתקל והוא נשבע שלא פשע פשיעה אחרת, מלבד זה שנתקל, כי על מה שנתקל אין צורך להישבע, שהרי ידוע הדבר. ואם נתקל היה נחשב לפשיעה, לא היה מקום לשבועה שלא פשע, שהרי פשע בהתקלותו. מכאן לכאורה הוכחה שנתקל פטור מלשלם. אם כך מקשה הגמרא והתניא, שנינו הרי ברייתא במסכת בבא קמא דף כה עמוד ב', שאדם שהלך ברשות הרבים עם כד בידו ונתקל ונשברה כדו ולא סילקו, לא הספיק לסלק את השברים, או שהוביל גמל בדרך ונתקל ונפל, ואחריו נפלה גמלו ולא העמידה, ולא הספיק להעמידה, ובא אחר ונתקל בשברי הקד וניזוק, או נתקל בגמל ונפל וניזוק. רבי מאיר מחייב את בעל הקד ובעל הגמל בהזקן, וחכמים אומרים, פטור מדיני אדם וחייב בדיני שמיים, מפני שהיה לו לסלק את שברי הקד או את הגמל שנפל. וקיימלן, ומקובל אצלנו על פי מסקנת הגמרא במסכת בבא קמא דף כ"ט עמוד א', דבנתקל פושע פליגי, שחכמים ורבי מאיר נחלקו האם הנתקל פושע או לא. רבי מאיר סובר שנתקל פושע הוא, ושברי הקד והגמל נחשבים לבור שחפר, ולכן הוא חייב בנזקיהם. אבל חכמים סוברים שנתקל אינו נחשב לפושע, ואין זה נחשב שהוא יצר את הבור הזה, ולכן הוא פטור מדיני אדם, ורק בדיני שמיים חייב אם היה לו פנאי לסלקם ולא סלקם, ואדם ניזוק מהם. מכל מקום, בשיטת רבי מאיר קיימת סתירה בין משנתנו שמשמע בלדעת רבי מאיר שנתקל הנוסו, לבין הברייתא שנאמר בלדעת רבי מאיר שנתקל פושע הוא. רצת הגמרא, אמר רבי אלעזר, והכוונה לרבי אלעזר בן פדת האמורה שהיה תלמיד רבי יוחנן, תברה, זו אכן קושייה, אבל כורחנו לומר שמי ששנה משנה זו בשיטת רבי מאיר שנתקל הנוסו, לא שנה זו, לא שנה את הברייתא זו בשיטת רבי מאיר שנתקל פושע. כלומר, קיימת מחלוקת הנעים, מה סובר רבי מאיר? נמצא ששיטות המשנה והברייתא בדעת רבי מאיר בעניין נתקל פושע הן הפוכות. שיטת המשנה שלדעת רבי מאיר נתקל נחשב לאונס גמור, ואילו לשיטת הברייתא סובר רבי מאיר שנתקל נחשב לפשיעה שגם שומר חינם חייב עליה. ממשיכה הגמרא לבאר את דעות התנאים האחרים החולקים על רבי מאיר. ועתה רבי יהודה למימר, בא רבי יהודה לומר ששומר חינם יישבע ונפטר, ואילו נושא שכר, דהיינו שומר שכר, ישלם. זאת משום אי כי דינה ואי כי דינה, שומר חינם לפי דינו ושומר שכר לפי דינו. שנתקל לאו פושע הוא, אלא אנוס, כי אין גניבה ועבידה, ועל כן שומר חינם שפטור מגניבה ועבידה וחייב רק בפשיעה, נשבע שלא פשע פשיעה אחרת ונפטר. אבל שומר שכר שחייב בגניבה ועבידה חייב גם על נזק שהזיק עקב התקלות תוך כדי הליכה, ועליו לשלם לבעלים את דמי החבית. ואילו תוספות בדיבור המתחיל וסבר רבי מאיר כותבים שרבי יהודה סובר שנתקל אינו פושע, אבל גם אינו נחשב לאנוס גמור, אלא כאונס כאין גניבה, ולכן שומר חינם נשבע ונפטר ואין לחייבו מדין אדם המזיק, כיוון שהאדם המזיק פטור על אונס כאין גניבה, ואילו שומר שכר שחייב בגניבה ועבידה, יש לחייבו בגלל חיובי השמירה. ממשיכה הגמרא ואומרת, ואתה רבי אלעזר למימר, בא רבי אלעזר לומר את שיטתו, אין, אכן כך, גמרא, למדתי מרבותיי כרבי מאיר, ששניהם נשבעים ונפטרים, הן שומר חינם והן שומר שכר, ומי הוא ואולם תמה אני, אם יכולים זה וזה, שומר חינם ושומר שכר, להישבע. והגמרא מבארת את טעמו של רבי אלעזר, בישלמה מובן הדבר ששומר חינם ישתבע דלא פשע בה, כיוון שנתקל נחשב לאונס כן גניבה ועבידה, ושומר חינם פטור על גניבה ועבידה, מובן כיצד הוא נשבע ונפטר. אלא שומר שכר שחייב בגניבה ועבידה, מה היא משתבע? מדוע הוא נשבע? כי לא פשע, נמי שלום מבאי. הרי גם אם לא פשע פשיעה אחרת, חייב לשלם על מה שהזיק בהתקלות, כיוון שנתקל אינו נחשב לאונס, ולא כרבי מאיר שסובר שנתקל לנוסו, אלא רבי יהודה סובר שנתקל נחשב לאונס כאין גניבה, ושומר שכר ראיה בגניבה ועבידה. ואפילו שומר חינם שפטור בגניבה ועבידה, נמי גם כן יש להקשות, למה הוא נפטר בשבועה שלא פשע? התנך זה מובן אם העביר את החבית במקום מדרון, במקום שיפוע, שבמקום כזה ההתקלות תוך כדי הליכה נחשבת לקרובה לאונס, ולכן הוא פטור. אבל שלא במקום מדרון, אם הלך בדרך ישרה שאינה מדרון, מימצי משתבא דלא פשע, וכי יכול אותו שומר חינם להישבע שלא פשע, הרי התקלות בדרך חלקה וישרה נחשבת לפשיעה. ממשיכה הגמרא ואומרת, ואפילו במקום מדרון נמי, גם אין מובן למה נפטר השומר בשבועה, התנך איך הדלק הראיה? מובן הדבר שבמקום שאין עדים מצויים שיכלו לראות כיצד הוא נתקל, שישבע וייפטר. אבל איך הדעיק הראיה, אבל במקום שמצויים עדים שיכלו לראות כיצד הוא נתקל? למה די לנו בשבועתו? ליתי ראיה, יש לו להביא עדים וליפטר, ורק באופן זה ייפטר. דתניא שרי שנינו, בברית האיסי בן יהודה אומר, נאמר בפרשת שומר שכר בספר שמות פרק ח"ב, פסוקים ט' י', כי ייתן איש אל רעהו חמור או שור, וגומר, ומת או נשבר או נשבע, אין רואה, אין עדים שראו את מעשה האונס, שבועת השם תהיה בין שניהם. יש לדייק מן הפסוק, יש רואה, יש עדים שיכלו לראות שנאנסה, אין די בשבועה, אלא יביא ראיה, יביא עדים וייפטר. וכך גם נפסק להלכה בטור חושן משפט סימן רי צדי דלת, שגם בשומר חינם שטוען שנגנבה או עבדה, אם יש עדים אינו יכול להישבע, אלא עליו להביא עדים, ואף שהפסוק מדבר בשומר שכר. וכך גם סובר התנא רבי אלעזר, ולכן תמה רבי אלעזר, מדוע אמרו רבותיו, שגם שומר שכר וגם שומר חינם נשבעים ונפטרים, ורבי יוחנן מתרץ את הסתירה בשיטת רבי מאיר באופן שונה. ורבי חייא בר אבא אמר בשמו של רבי יוחנן, לעולם סובר רבי מאיר שנתקל פושע כפי שמבואר בברייתא, אבל כאן במשנה יש סיבה מיוחדת לפוטרם בשבועה. לפי ששבועה זו תקנת חכמים היא, לפטור בשבועה שומר שנתקל ושבר חבית תוך כדי העברתה ממקום למקום. שאם אי אתה אומר כן לפוטרו בשבועה, אין לך אדם המעביר חבית לחברו ממקום למקום, אף אם העברה היא לצורך החבית, וזאת מחשש שתישבר ויצטרך לשלם. שואלת הגמרא אם כך, איך היא משתבה, כיצד היא שווה שלא פשע, שהרי הוא ודאי פושע. משיבה הגמרא אמר רבה, הוא נשבע בנוסח הבא, שבועה שלא בכוונה שברתיה. ומוסיפה הגמרא לבאר גם את השיטות האחרות, ואת הרב יהודה למימר, בא רב יהודה לומר שהנתקל אינו פושע, אלא אנוס כאין גניבה ועבידה, ולכן שומר חינם ישווה, ונושא שכר, שומר שכר ישלם, אי כדיני ואי כדיני. כל אחד לפי דינו, שומר חינם שחייב רק בפשיעה ונתקל אינו פושע, הוא נשבע שלא פשע פשיעה אחרת ונפטר. ואילו שומר שכר שחייב על גניבה ועבידה, יש לו להתחייב גם על מה שנתקל. ולדעת רבי יהודה לא קיימת בעניין תקנת חכמים, ושלא כמו שסובר רבי מאיר. ואת הרבי אלעזר למימר, בא תנא רבי אלעזר לומר, שדעתו היא אין אכן גמרא כרבי מאיר, כך למדתי מרבותיי כשיטת רבי מאיר, ששניהם, הן שומר שכר והן שומר חינם, נשבעים ונפטרים. ומי הוא ואולם תמה אני, הם יכולים זה וזה, שומר חינם ושומר שכר להישבע. ומסבירה ומבאר את הגמרא את תמיהתו של התנא רבי אלעזר, בשלמה מובן הדבר ששומר חינם משתבע שלא פשע בה, כיוון שנתקל לאף פושע הוא אלא אנוס כאין גניבה ועבידה, ושומר חינם פטור בגניבה ועבידה. אלא שומר שכר שחייב בגניבה ועבידה, אמה היא משתבע, מדוע הוא נשבע ונפטר? כי לא פשע נמי בה ישלומי, הרי גם אם נתקל אינו פושע הוא חייב לשלם שומר שכר, כי הרי שומר שכר חייב בגניבה ועבידה. ואפילו בשומר חינם נמי, גם לגבי שומר חינם לא מובן למה התקלות לא נחשבת לפשיעה. התנך מובן הדבר שאם העביר את החבית במקום מדרון, אז ההתקלות נחשבת לקרובה לאונס ולכן פטור. אבל שלא במקום מדרון, אם הלך בדרך ישרה ממצא משתבא שלא פשע, האם יכול השומר חינם להישבע שלא פשע? הרי ודאי ההתקלות בדרך חלקה וישרה נחשבת לפשיעה. ואפילו במקום מדרון נמי, גם לגבי מקום מדרון לא מובן למה נפטר השומר חינם בשבועה. התנך מובן הדבר אחד אל הקרא היה, במקום שאין מצויים עדים שיכלו לראות כיצד הוא נתקל, לכן על השומר חינם להישבע ולהיפטר. אבל איך הדעיק הראיה, אבל במקום שמצויים עדים שיכלו לראות כיצד הוא נתקל, למה די לנו בשבועתו? ליתי ראיה, יש לו להביא עדים, ורק באופן זה ייפטר. דתניא ששנינו בברייתא, איסי בן יהודה אומר, נאמר בפרשת שומר שכר, כי ייתן איש אל רעהו חמור או שור, ומת או נשבר או נשבע, אין רואה, אין עדים שראו את מעשה האונס, שבועת השם תהיה בין שניהם. ויש לדייק מן הפסוק, יש רואה, במקום שמצויים עדים שיכלו לראות שנאנסה, אין די בשבועה, אלא יביא ראיה, יביא עדים וייפטר. וממילא כך סובר גם התנא רבי אלעזר, ועל כן הוא תמה, מדוע אמרו רבותיו שהן שומר שכר והן שומר חינם, נשבעים ונפטרים. הביאה הגמרא כמה מקרים שאירעו בשומר שבר חבית בעברתה, וכיצד נפסקה ההלכה. ההוא גברה מעשה באדם, דאבי כמה עבר חבית עד חמרה, היה מעביר חבית של יין בריסטקה עד מחוזה, בשוק של העיר מחוזה, וטברה בזיזה עד מחוזה. נכבטה החבית בקורה שהייתה בולטת מקיר רשות הרבים בעיר מחוזה. עתה לקמי דרבה, בא אותו אדם לפני רבה שיפסוק את דינו. אמר לי, אומר לו רבה, ריסטקה עד מחוזה, השוק של מחוזה שכיחה באינשי. מצויים בו אנשים רבים, ובוודאי היו כאלו שראו כיצד נתקלת. זיל, הייתי ראיה, והיפטר. לך תביא עדים על כך, והיפטר, ואין אתה נאמן. בשבוע, אמר לי רב יוסף ברי, אמר רב יוסף בנו של רבה לאביו, כמן, כמו איזה דעה פסקת כך, האם כאיסי בן יהודה שאומר שבמקום שמצויים עדים אין משביעים את השומר? אמר לי, השיב לו אביו רבה, אין, אכן פסקתי כאיסי, וסביר על הנקבתי, ואנחנו סוברים שההלכה כמותו. מעשה נוסף באו גברה דאמר ללחברי זיל זווין לי 400 דני חמרה. אדם אמר לחברו לך תקנה עבורי 400 חביות יין. אז על זוון לי הלך וקנה לו לסוף עתה לקמי בסופו של דבר בא השליח לפני המשלח ואמר לזווין אלך 400 דני חמרה ותקיף אליו קניתי עבורך 400 חביות יין וכולן החמיצו. וכוונת השליח בדברו כך הייתה שהוא לא בעל דין בדבר והמשלח צריך לדון עם המוכר. עתה לקמי דרבה בא השליח לפני רבה שיפסוק את דינו. אמר לי, אמר לו רבה, 400 דנה חמרה תקיפי, קלה איתלה למילתה. 400 חביות יין שמחמיצות, כל יש לדבר, ומן הסתם מצויים עדים שראו מתי החמיצו, ואצל מי היה היין כשהחמיץ. יש לברר אצל העדים, האם היין החמיץ אצל המוכר ואתה רימית את המשלח, וקנית חומץ במקום יין כדי להרוויח את ההפרש, בין מחיר היין ובין מחיר החומץ, או שהבאת את החומץ מביתך ורצית למכור חומץ במחיר של יין, או אולי אתה אדם אגון וקנית יין טוב והחמיץ אצלך. ולכן טוען לו רבה, זיל הייתי ראייה, לך תביא עדים, דמעיקר רק אם אז בנטלאו, כשבתחילה קנית את חביות היין, חמרה מעל יהווה, היין היה טוב, ואז נדע שאצלך הם יחמיצו ויפטר, ואז תיפטר מי לשלם. אמר לי רב יוסף ברי, שאל רב יוסף בנו של רבה את רבה, כמן, כמו איזה דעה פסקת כך, האם כאיסי בן יהודה? אמר לי, השיב לו רבה, אין, אכן פסקתי כאיסי וסביר על הנקבתי, ואנחנו סוברים שהלכה כמותו. ויהיה הגמרת הקנה בעניין תשלום, על נזק שסבל הזיק למסע שנסע. עדכין תיקן רפחיה בר יוסף תקנה בעיר ששמה סיכרה, וכך אמר, אני דדרו באגרה, אותם הפועלים שנושאים מסעות באמצעות מוט שכפוף באמצעו ומניחים את המוט על הכתף, ותולים בשני צידיו את המסעות, אם הראה לאחד מהם שתלה במוט מסעות שאינם כבדים דיים להצריך שני בני אדם שייסו אותם, אבל הם כבדים למסע של אדם אחד, ואיתבר, ונשבר המוט והמסע נפל וניזוק, נשלם פלגה אינו משלם אלא חצי הנזק. מה היית אמה? מה הטעם לכך? נפיש לך וזוטר לטרי. משום שנסיעת מסע כבד בדרך הזו היא רבה מדי לאדם אחד, ולא היה לו לשאת את המסע לבדו. אבל מאחר והיא מעטה מדי לשני בני אדם, דרך בני אדם להתאמץ ולשאת את הכל לבד. ולכן השבירה במקרה הזה היא קרוב לאונס, וקרוב לפשיעה ומשלם חצי נזק. אבל הנושא מסעות בדיגלה, באמצעות מוט שמפוצל בצידו האחד ומשחיל את המוט על צברו, ותולה את המסעות בצידו האחר, וצד זה ארוך הוא כשרוצה לנוח, תוקע אותו בקרקע, שאם תלה במות מסע שמתאים לשני בני אדם ונתקל ונפל ושבר את המסע, משלם כולה, משלם נזק שלם, כיוון שזו פשיעה שירבה במסע של שני בני אדם. ועוד מביאה הגמרא מעשה נוסף, רבא בר בר חנן, שכר פועלים להביא לו חבית יין ממקום למקום, ותברו לי אנו שכולי חבית עד חמרה. שברו לו אותם הסבלים את החבית בפשיעה. שקה לגלימיו לקח מהם את בגדיהם העליונים כדי לפרוע מהם את מחיר החבית. עתו אמרו לרב, באו להתלונן לפני רב על מעשהו של רבא בר בר חנן. אמר לי רב לרבא בר בר חנן, אב לגלימיו, תחזיר להם את בגדיהם. אמר לי, אומר לו רבא בר בר חנן, דין האחי, האם הדין כך? הרי הם פשעו בעברת החבית, למה שאני אחזיר להם את הבגדים? אמר לי, אומר לו רב, נאמר במשלי פרק ב' פסוק חף, למען תלך בדרך טובים, כלומר עליך לנהוג לפנים משורת הדין. היות והפסוק הזה מופיע בספר משלי, זו הוכחה שמדובר בהנהגה שלפנים משורת הדין, לפי שספר משלי כולל רק דברי מוסר שצריך האדם לנהוג לפנים משורת הדין. ועוד הסבר, בפסוק נאמר דרך טובים, משמע שזו דרך המיוחדת לטובים ולא לשאר בני אדם. יאיב לו גלימיו, יחזיר רבא בר בר חנן לסבלים את בגדיהם. אמרו לי הסבלים לרב, אני אהנן ותרחינן כל היומה. עניים אנחנו ותרחנו כל היום וכפינן ואנחנו רעבים ולית לן מידי ואין לנו מעות לקנות אוכל. אמר לי רב לרבא בר בר חנן, זיל אב אגראי ולך תשלם להם את שכרם. אמר לי, שאל רבא בר בר חנן את רב, דין האחי וכי כך הדין? הרי הם לא השלימו את מלאכתם. אמר לי, השיב לו רב, יש לך לנהוג לפני משורת הדין, כי נאמר בחלקו השני של הפסוק שם במשלי, ואורחות צדיקים תשמור. אומר המהרש"א שאם ואורחות צדיקים תשמור היה פסוק בפני עצמו, לא היה ממנו ראיה שיש לשלם להם את שכרם, אף שלא ביצעו את העבודה. לפי שהיה מקום לבאר שכוונת הפסוק ללכת בדרכי צדיקים לפני משורת הדין ולהחזיר להם את הגלימה, כדי שלא יפסידו את ממונם. אבל מאחר וכבר בחלק הראשון של הפסוק נאמר ללכת בדרך טובים, ולמדו מזה להחזיר להם את הגלימה, על כורחה חלקו השני של הפסוק ואורחו צדיקים תשמור בה להוסיף על הנאמר קודם, דהיינו, שלא רק שלא להפסיד להם את ממונם, אלא גם לשלם להם את שכרם. אילו הגרא מבאר מדוע מתאים החלק הראשון של הפסוק למחילת הנזק והחלק השני לתשלום השכר, כי תחילת הפסוק הוא בטובים וסופו בצדיקים. ההבדל ביניהם הוא שהטובים הם האנשים המיטיבים עם הבריות, ואף אם מתחייב להם מישהו מצד הדין הם מוכלים לו. ולכן לגבי מחילת הנזק אמר לו רב את תחילת הפסוק למען תלך בדרך טובים. אבל אחר כך שאמר לו לשלם את שכרם שלדרגה זו הטובים אינם מגיעים ורק הצדיקים שמטיבים עם הבריות יותר מהטובים נוהגים כך, לכן אמר לו את סופו של הפסוק ואורחו צדיקים תשמור. והוסיף הגרא שמאחר שרבא בר בר חנן שאל דין האחי, ורב ענה לו שאכן כך הדין, מוכח מזה שלטובים ולצדיקים הדין הוא ללכת לפני משורת הדין, כל אחד לפי דרגתו. אדרן הלך הסוחרת האומנין, אדרן הלך הסוחרת האומנין, אדרן הלך הסוחרת האומנין, סיימנו בסייעת הדשמיה את הפרק השישי של מסכת בבא מציע, פרק שמסתיים בדף פ"ג עמוד א', ומיד מיד אנו הולכים מחיל אל חיל, ומתחילים את הפרק השביעי של מסכת בבא מציע, הפרק ששמו הסוחרת הפועלים. הסוחרת הפועלים לעבודה יכול להתנות עמם כשסוחרם כל תנאי שירצה, ואף תנאים שאינם נוהגים בשאר פועלים שבאותו המקום. המשנה שפותחת את פרק הסוחרת הפועלים מלמדת, שאם כשסחרם לא יתנה כלום, יש לנהוג כפי מנהג המקום. וכך אומרת המשנה פותחת את פרק הסוחרת הפועלים. הסוחרת הפועלים לעבוד לפי שכר יומי, ואמר להם אחר שסחרם להשכים ולהעריב, שיקדימו להגיע לפני הנץ או שיחרו לשוב אחר השקיעה, במקום שנהגו שלא להשכים ושלא להעריב אינו רשאי לחופן. אין באפשרותו להכריחם לתנאים הללו ויבואו לעבודתם ויחזרו לביתם כמנהג המקום. וזאת בגלל שלא יתנה איתם כך בשעה ששכרם. וכן לגבי נתינת מזונות לפועלים, מקום שנהגו לזון לתת מזונות לפועלים יזון חייב לזונם. וכן אם נהגו לספק במתיקה לתת לפועלים לפתן, הנאכל עם הפת, יספק חייב לתת להם, משום שכל שלא יתנה בשעה ששכרם, הכל כמנהג המדינה, כל דיני הפועלים כמנהג המדינה נהוג באותו המקום לגבי שכירת פועלים. מספר את המשנה, מעשה ברבי יוחנן בן מתיה, שאמר לבנו, צאו סחור לנו פועלים, הלך בנו ושכר פועלים, ופסק להם מזונות, ואף אמר להם שיתן להם מזונות, ולא פירש להם אילו מזונות נכללים בזה. כשבא אצל אביו והודיעו ששכר פועלים והתחייב לזונם, אמר לו רבי יוחנן בן מתיה, בני, מכיוון שהתנית עם הפועלים לתת לפניהם מזונות, אפילו אם אתה עושה להם, מכין ומניח לפניהם כסעודת שלמה בשעתו, כסעודתו של שלמה המלך בשעה שישב על כיסא המלוכה, והדגש בשעתו מחמת שהיה תקופה שנדחתה מלכותו והיה כאדיוט כמבואר במסכת גיטין דף סמכת עמוד ב', לכן אומרת פה המשנה כשעתו, שהכוונה לזמן שישב על כיסא מלכותו, עדיין לא יצאת ידי חובתן עמהן כלפיהם של הפועלים, זאת כיוון שבני אברהם יצחק ויעקב, והיות ומבני אברהם שהניח לפני המלאכים סעודה גדולה יותר מסעודתו של שלמה המלך, מן הראוי להניח לפניהם סעודה גדולה וחשובה כאברהם. וכל זמן שלא תניח לפניהם כראוי להם לא תייצא ידי חובתך, אלא עד שלא יתחילו במלאכה, קודם שיתחילו את העבודה, צא ואמור להם שאני סוחר אתכם על מנת שאין לכם תביעה עליי שאתן לכם למאכל אלא פת וקטנית בלבד. רבן שמעון בן גמליאל אומר לו היה צריך לומר להם לפני תחילת העבודה שסוחרם בתנאי שיתן להם רק פת וקטנית, מחמת שהכל כמנהג המדינה. ולפיכך, אפילו שאמר להם שייתן לפניהם מזונות, אין חובתו לתת להם אלא כמנהג המדינה בפת וקטנית. זוהי המשנה שלנו הפותחת את הפרק השביעי של מסכת בבא מציע בדף פ"ג עמוד א', פרק הסוחרת הפועלים, וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. שנינו במשנה שהסוחר פועלים בסתם אינו יכול לקוף אותם לעבוד יותר ממנהג המקום. מברר את הגמרא מה החידוש בדבר. פשיטה שואל את הגמרא, אם לא יתנה תנאים מיוחדים עם פועליו בשעת שכירתם, צריך לנהוג עמם כפי הנהוג באותו מקום, המשמיענו התנא שלא יכול לחוף אותם להשכים ולהעריב. מתרץ את הגמרא לא צריכה, לא הוצרח התנא להשמיענו את הדין הזה, אלא באופן דתפה לו האגריו, התחייב ליתן להם שכר גבוה יותר מהנהוג באותו מקום. מה עוד אתם השם התאמר, אמר לו, יכול לו לומר להם, עד דתפי לו האגריו, מה שהוספתי לכם על שכרכם יותר מהנהוג, הדעת הדמקדמיתו ומחשחיתו בהדי, זה על מנת שתקדימו לבוא בבוקר לעבודתכם ותאחרו ללכת בערב לביתכם יותר מהנהוג. כמה השמלן, לכך משמיענו הטענה שנוהגים עמו לגבי זמן העבודה כמנהג שאר הפועלים שבאותו מקום. משום דאמרו לי, כיוון שהפועלים יכולים לטעון כנגדו, אי דתפתלן, מה שהוספת לנו על שכרנו, הדעת דאבדינן לך אביד את השפירתה. זה על דעת שנעשה לך עבודה טובה יותר, אבל לא עבור שנעבוד יותר מהזמן הנהוג במקום הזה. ואם לבסוף לא עשו עבודה טובה יותר משאר הפועלים, אומר המאירי, יכול בעל הבית להוריד משכרם את מה שהוסיף להם. אבל הוא מביא שיש חולקים וסוברים שאינו יכול להוריד משכרם, כיוון שהם יתאמצו כפי יכולתם לעשות עבודה טובה יותר משאר הפועלים. מבררת הגמרא את זמן כניסתו של הפועל לעבודה ואת זמן היציאה מן העבודה. אמר יש להקיש, ואנחנו בדף פי ג' עמוד ב', פועל בכניסתו מהשדה לעיר בסוף יום העבודה, זמן ההליכה הוא משלו. זה צריך לוותר מזמנו וללכת רק בצאת הכוכבים לאחר שסיים את עבודתו. ואילו ביציאתו מהעיר למלאכתו בבוקר, משל בעל הבית, אינו צריך להקדים ולצאת מביתו בעמוד השחר כדי להגיע למקום עבודתו בשעה שיוכל להתחיל במלאכתו מיד עם נצח חמה, אלא יוצא לדרכו בשעת זריחת השמש, נצח חמה, וזמן הליכתו על חשבון זמנו של בעל הבית. ולמה אומרים תוסו דיבור המתחיל? פועל, היציאה למלאכה היא לצורך בעל הבית וחלק מהמלאכה, אבל כן יכול לבטל מזמן מלאכתו לצורך הדרך, אבל החזרה לביתו אינה לצורך בעל הבית ואין לו להתבטל ממלאכתו בשבילה. התורת חיים כותבת טעם הדבר כדי שיוכל הפועל לקרוא קריאת שמע ולהתפלל לפני שיצא למלאכתו, ואף שמצוות תפילה לכתחילה היא עם נצח חמה, מכל מקום אם יתפלל אחר שעלה עמוד השחר, יצא. וביעבץ הוא מפרש על פי הגמרא במסכת יום הדף חב ב' עמוד א' שאומרת, שייני מגנדה ממייקם, נוח לאדם לנדד שינה מעליו ולילך לישון רק בסוף הלילה מאשר לקום מוקדם בבוקר. והביאו התוספות בשם רבינו חננאל שפירש את הסוגיה בדרך שונה, שבכניסתו למלאכתו נותן משלו וממהר לצאת מעלות השחר. ביציאתו ממלאכתו, משל בעל הבית הכוונה שיוצא קודם צאת הכוכבים כדי להגיע לביתו הצאת הכוכבים. מביא ריש לקיש ראיה לדבריו, נאמר בתהילים פרק אוף דלת, תזרח השמש יאספון ואל מעונותם ירבצון. יצא אדם לפועלו ולעבודתו עדי ערב. בזריחת השמש נאספות חיות היער ללכת למקום מחבואם, ואז יוצא אדם לעבודת השדה. הוא ממשיך בעבודתו עד ערוב השמש. הרי שזמן יציאת פועלים למלאכתם ובהנץ החמה, וממשיכים בה אצל את הכוכבים. ומה שמצינו בבניין בית המקדש השני בספר נחמיה פרק ד', ואנחנו עושים במלאכה מעלות השחר עד צאת הכוכבים, התשובה משום כבוד בית המקדש שקדימו למלאכתם יותר מאשר שאר הפועלים. כך תוספות בדיבור המתחיל, פועל בכניסתו משלו. שואלת הגמרא, מדוע קובע ריש לקיש כלל בזמן של תחילת וגמר מלאכת הפועלים? הרי הדבר תלוי במנהג העיר כמבואר במשנה, ולך זה יהיה כנהיגי נראה מה מנהגם. מתרצת הגמרא שריש לקיש אמר את דינו בעיר חדשה שעדיין לא נקבע במנהג. שואלת הגמרא שוב, הלא גם בעיר חדשה נקבע מנהג המקום לפי מקומם הקודם של רוב אנשי העיר, ואם כן נחזי מאיך הקעתו, נראה מאיכן באו רוב אנשי העיר ומה היה מנהגם שם. מתרצת הגמרא, ריש לקיש מדבר בנקותיי, בעיר שתושביה התלקטו מכמה מקומות שמנהגם שונה זה מזה, ועל כן נקבע הדין על פי הכתוב בתורה. תירוץ נוסף היא בית אימא אם תרצה אמור שדברי ריש לקיש נאמרו אפילו בעיר שיש במינה קבוע, ובאופן דאמר לו בעל הבית לפועלים דאגריתו לי כפועל דאורייתא, תסחרו לי לפי דיני פועל מהתורה ולא כפי מנהג המדינה. על זה אמר ריש לקיש שדין תורה הוא שיצאו מביתם בנצח חמה ויסיימו את עבודתם בצאת הכוכבים. אגב, שהביאה הגמרא את הפסוקים בתהילים קוף דלת, תזרח השמש יאספון ואל מעונותם ירבצון, יצא אדם לפועלו ולעבודתו עדי ערב, דורשת הגמרא את הפסוקים הללו. דרש רבי זיירה ואמרי לה תני רבי יוסף, ויש אומרים שרבי יוסף שנה את הדרשה הזו בברייתא. מהי דכתיב תשת חושך ואי לילה בו תרמוס כל חייתו יער? לכאורה יש כאן כפל לשון, תשת חושך ואי לילה. הלו החושך עצמו נקרא לילה, ככתוב בספר בראשית בפרק הראשון, פסוק ה', ולחושך קרא לילה. הוא מפרש תשת חושך ואי לילה זה העולם הזה שהוא דומה ללילה. כמו שדרשו בעבוד רבי נונתן ובפרקי דרבי אליעזר פרק י"ט על הפסוק להגיד בבוקר חסדך ואמונתך בלילות, שהעולם הבא נמשל לבוקר והעולם הזה נמשל ללילה. כותב המסילת ישרים בפרק השלישי בביאור דמיון העולם הזה ללילה, כי הנה חושך הלילה, שני מיני טעויות אפשר לו שיגרום לעין האדם, או יחסה את העין עד שלא יראה מה שלפניו כלל, או יטעה ויטעה אותו עד שיראה עמוד כאילו הוא אדם. כן החומריות והגשמיות של העולם הזה, הנה הוא חושך הלילה לעין השכל וגורם לו את שתי הטעויות. האחת, שאינו מניח לו שיראה המכשולות שבדרכי העולם, ונמצאים הפתאים הולכים לבטח ונופלים ועובדים מבלי הגיעם פח התחילה. הטעות השנייה שמטעה ראייתם, עד שרואים הרע כאילו ממש טוב והטוב כאילו הוא רע, ומתוך כך מתחזקים ומחזיקים מעשה הם הרעים. וממשיך הכתוב אומרת הגמרא, בו תרמוס כל חייתו יער. אילו הרשעים שבו שבעולם הזה, שעושים מעשה בחושך ובהיחווה ודומים לחיה שביער. שמניחים להם להלך ברשעם ולא נפרעים מהם בעולם הזה, והרי הם כחיה ביער שיכולה לעשות כל חפציה בעין רואה. הילקוט הגרשוני כותב שכשם שחיות היער אינן יכולות לתת רסן לתאוותן, כך הרשעים אין ביכולתם למשול ביצרם ולכבוש את אהבת נפשם. וממשיך הכתוב, תזרח השמש יעשה איפון, ואל מעונותם ירבצון. דורשת הגמרא, תזרח השמש נאמר לצדיקים שעושים בעולם הזה מצוות ומעשים טובים, ובזכות כך יזכו לעתיד לבוא שתזרח להם שמש צדקה ומרפא. ולעומתם יעשה איפון הרשעים לגיהנום. וזה יתבהר על פי מה שנאמר במסכת נדרים, דף ח' עמוד ב', מה ידכתיב בספר מלאכי, וזרחה לכם יראי שמי שמש צדקה ומרפא. אמר אשלה, כשאין גיהנום לעולם הבא, אל הקדוש ברוך הוא מוציא חמה מן הרתיקה. צדיקים מתרפין בה ורשעים נידונים בה. לזה כוונת הגמרא גם כאן, מסבירה תורת חיים, שבאותה שמש שתזרח לצדיקים לעתיד לבוא, יהיה גם הגיהנום לרשעים שידונו בה. עוד שכר שמור לצדיקים, אומרת כאן הגמרא, ואל מעונותם ירבצון. אין לך כל צדיק וצדיק שאין לו מדור לפי חבודו. וזה מדויק ממה שאמר הכתוב, מעונותם, שזה לשון רבים ומשמעותו מעונות הרבה, דהיינו שלכל צדיק יש מדור בפני עצמו. כך מסביר הרשש. ואת המשך הפסוקים מבארת כאן הגמרא, יצא אדם לפועלו, יצאו צדיקים לקבל שכרן, ובאילו צדיקים מדובר, ולעבודתו עד די ערב, כלומר, ומי שישלים עבודתו עד די ערב, עד יום מותו. כמו שמבואר במסכת קידושין דף מ' עמוד ב', שאפילו צדיק גמור כל ימיו, ובמרד באחרונה, איבד את הראשונות. ומה שיום המיטה נקרא ערב, משום שאף לצדיקים הוא כחושך. ועוד יש לפרש מלשון ערבות ונעימות, כלשון הכתוב, ושכבת וערבה שנתך. כך מסביר המהרש"א. אגב, שדרשה הגמרא את הפסוק תשת חושך ויהי לילה, מביאה הגמרא מעשה שהוזכר בו הפסוק הזה. רבי אלעזר ברבי שמעון אשכח לאו, פר אגב נא דאה וכתפיס גנבי, פגש את הממונה מטעם המלך לתפוס גנבים. אמר לי, אומר לו רבי אלעזר, איך יחלת לאו? איך אתה מבין את תחבולותיהם להסתתר? לאו כחיבת המטלי? וכי לא נמשלו הרשעים לחיות היער שמתחבות ביום במקומות מסתור? הוא מביא ראיה לדבריו, דכתיב תשת חושך ויהי לילה, בו תרמוס כל חייתו יער, שרק בשעות הלילה יוצאות חיות היער ממקום מוחבועם. ואיכא דאמרי, ויש אומרים מאי קרא כאמר לי, מהפסוק הבא הוכיח לו כן, שנאמר בתהילים פרק י', יערוב במסתר כאריה בסוכו. הרשע יערוב במקום מסתור כדי לגזול את העני, כמו אריה שמסתתר בסוכה קרוב לאנשים כדי שלא יישמרו ממנו ויוכל לתופסה מיד. וכיוון שכך יש לך לחשוש דיל משק לצדיקי ושבקת ראשי, שמה אותם שאתה תופס הם צדיקים שאינם גנבים, ואילו הרשעים שמתחבים ביום במסתור אתה מניח בחופשי. אמר לי, אמר לו אותו ממונה, ומה העביד? מה ביכולתי לעשות? הלו הרמנה דמלכה הוא מצוות המלך שאתפוס את הגנבים, ומה איפה יעשה כדי לתופסם? והתשובה שלו, מסביר שער המלך, הייתה שכיוון שאמר המלך תפוס גנבים, חייב אני להביא סכום אנשים, ואינו יכול להבחין בין צדיק לרשע. אבל יותר נראה שגם הגויים ידעו שיכולים ללמוד מחוכמתו ותורתו של רבי אלעזר היצא לענייני העולם הזה. איך יוכלו להכיר מי הם הרשעים? אמר לו רבי אלעזר, תא גמרך איך היא תאבית, בוא ועלמדך איך תעשה. אול בארבע שעה לחנותה, ייכנס בשעה הרביעית של היום, שזה זמן סעודת הבוקר, לחנות שמוכרים בה דברי מאכל. כי חזית איניש דקשתי חמרה, כשאתה רואה אדם ששותה יין וקנה כתקסה בידי וכמנמנם, ומנמנם כשאוחז את כוסו בידו, שאול אילויי, שאל ותברר עליו מה מעשיו, אי צורבה מרבנן ובנעים, אם יתברר שתלמיד חכם הוא ומנמנם, הקדום מיקדים לגירסי, שם הישקים לקום ללימודו מבעוד לילה, ולכן הוא עייף ומתנמנם. והיא פועלו, אם יתברר שהוא שכיר יום, אפשר דקדים כאבי דוידתי, שם הישקים לקום למלאכתו, ולכן הוא עייף. והיא עבידת בלילה, יביא מתברר שהוא אומן שדרכו לעשות מלאכתו בלילה, גם כן לא ניתן לתופסו כגנב, משום שיש לומר שעשה מלאכתו בלילה, ואף שלא נשמע כל המלאכה מביתו, עדיין יש לומר שמה רדודי רדיד, שמה אומנותו, לרדד ולמתוח מיני ברזל ונחושת לעשות מהם החתים, ולכן אין כל הקורנס והפטיש נשמע מביתו גם לא בלילה. אבל היא לא. אם מתברר שאין בו מכל אלו, דהיינו שאינו תלמיד חכם ואינו פועל או אומן, ואף על פי כן הוא מנמנם בשעות הבוקר, מוכח גנב ההוא. שהוא גנב ומחמת שהיה ער בלילה כדי לערוב לעוברי דרכים או כדי לחפור מתחת לבתיהם לגונבם, לכן הוא עייף ומנמנם ותפסי וראוי לתופסו ולמוסרו למלכות. ואין כוונתו שימסרו למלכות ללא חקירה ודרישה, כי הרי אפשר שאינו תלמיד חכם ולא פועל, ועם כל זה היה לו מקרה שישן מעט בלילה, כגון מחמת חולי וכדומה, ועל כן הוא מנמנם ביום, אלא שיעץ לו איך ידע אחר מי לבדוק. ולזה אמר לו שאותם אנשים שמנמנמים בעת אכילתם ואינם לא תלמידי חכמים ולא פועלים, צריך לחקור ולדרוש אחר מעשיהם, שם הגנבים הם. כך מסביר הבן יהוידע. השתמע מילתא בי מלכה נשמעה עצתו של רבי אלעזר בבית המלכות, אמרו קריינת דאיגרתא, איהו לאבי פרוונקה. קורא האיגרת, הוא יהיה השליח לקיים את האמור בה, כלומר רבי אלעזר שיעץ את העצה, ילך בעצמו לתפוס את הגנבים ולהביאם לדין. התיוע הביאו לרבי אלעזר בן רבי שמעון וכתף סיגן ואזי לסק העצתו, ועל ידי כך תפס את הגנבים ומסרם למלכות. שלח לרבי יהושע בן כוחר לרבי אלעזר חומץ בן יין, רשע בן צדיק, כי רבי אלעזר היה בנו של רבי שמעון בר יוחאי. הרי בכלל אותם גנבים שהנחה מוסר למלכות יש גם מבני ישראל, ועד מתי אתה מוסר את עמו של אלוקינו להריגה? ולמרות שכוונת רבי אלעזר הייתה להציל את הצדיקים שלא יתפסו תחת הרשעים, מכל מקום הוכיחו רבי יהושע בן כוחר שיש לו להימנע מלמסור להריגה אף את הרשעים, ויבוא בעל הכרם ויחלה את קוצב. מה הוא מתערב? כך מסביר המהרש"א. שלח לי, ענה לו רבי אלעזר, קוצים אני מחלה מן הכרם, איני מוסר להריגה אלא את הרעים שבהם. הרשעים נחשבים לקוצים המקלקלים את הכרם, ועל ידם נהפך היין לחומץ, ועל ידי זה שיחלה אותם מתוקן הכרם ויחזור היין למוטף, שלא יעשה חומץ, דהיינו שיהיה כרם בית ישראל מתוקן. חזר ושלח לי רבי יהושע בן כורחה, יבוא הקדוש ברוך הוא שהוא בעל הכרם ויחלה את קוצב מכרמו, אבל אתה אל לך למסור את עמו בית ישראל להריגה. יום אחד פגע באהו כובס, יום אחד פגש כובס את רבי אלעזר וקריה, כובס קינה את רבי אלעזר חומץ בן יין. אמר רבי אלעזר, מדחת ספקו לאי, מאחר והכובס הזה חצוף כל כך, שמע מן הרשיע הוא, על כוחך שהוא רשע וראוי למוסרו למלכות. אמר לו רבי אלעזר לאנשי המלכות, תפסו, תתפסו אותו למאסר, מיד תפסו אנשי המלכות, והניחו בבית האסורים ודנו את דינו להריגה. לבת ארדנך דעתי, לאחר שנחה דעתו של רבי אלעזר, אז על בת רלף ארוכי, הלך לבדותו מבית האסורים ולא מצי, לא עלה בידו לשחררו לחופשי. קריה, להיקרא רבי אלעזר על הכובס את הפסוק בספר משלי פרק רפא פסוק רב ג', שומר פיו ולשונו, שומר מצרות נפשו. אם היה שומר את פיו ולשונו ולא היה מכנה הוא חומץ בן יין, היה ניצול מן התפיסה. אבל המהרש"א כותב שיותר נראה שרב אלעזר קרא את הפסוק על עצמו, שהצטער על כך שאמר להם לאנשי המלך לתופסו. זה כפו, תלו אנשי המלך את הכובס על עמוד התליה. קם תותי זקפי וקבחי, עמד רב אלעזר תחת עמוד התליה ובכה מחשש שמא הכובס אינו גנב, ואין דינו בתליה. למרות שהוא חצוף ורשע, מכל מקום לא היה דין המלכות לתליה אלא לגנבים, ועל כן חשש שמא אינו גנב ואין דינו בתליה. אמרו לרבי אלעזר, רבי אל ירא בעיניך תלייתו של הכובס הזה, שכן הוא ובנו בעלו נערה המאורסה ביום הכיפורים. הזכירו שגם בנו בעל נערה המאורסה, לפי שרצו להגדיל את אבונו, שביזיון וגנאי גדול לאותו כובס שלא היה בוש מבנו ולא בנו בוש ממנו. בעוד שדינם היה שהרוגי מלכות ממונם עבר לידי המלכות, ויש מקום להצטער על כך שאין בנו יורשו. לכן אמרו שאין לו בן הגון לירש אותו, ואין לחשוש אף משום איבוד הממון. כך מסביר המהרש"א. מי שבעל נערה בת 12 שנה ויום אחד שהביאה סימני נערות, בתולה מאורסה קודם שנכנסה לחופה, חייב איתה בסקילה. ומכיוון שכל הנסקלים נטלים, גם כובס זה דינו בתליה. כך מפרש רש"י, והוא בא בכך ליישב את קושיית הראשונים, שהבעל נערה מאורסה בסקילה, ואילו כובס זה מת בחנק. לכן כתב שכל הנסקלים נטלים. כיוון ששמע רבי אלעזר שכובס זה היה דינו בסקילה מחמת אבונותיו, הניח את ידו על בני מאה ואמר, סיסו בני מאי סיסו. ומה ספיקות שלכם כך? ומה במקום שמסרתי למלכות רק מחמת ספק כמו הכובס הזה שלא הובררה רשעותו אלא באמרי פיו? וברר שלא שגיתי ודינו בסקילה? ודאית שלכם, אילו שיש טעם וראיה לרשעותם, כאותם שמנמנמים בחנות בשעה הרביעית תוך כדי אכילתם, על אחת כמה וכמה שרשעים ושורת הדין לחלותם מן העולם. מובטח אני בכם בני מאי, שאין רימה ותולעה שולטת בכם לאחר מיתתי. ואפילו אחי לא מיית ודעתי, על אף שאמרו לרבי אלעזר שהכובס בעל נערה מאורסה ודינו בסקילה, עדיין לא נחה דעתו עד שאשקיוע שמה דשיינתה, השקו שמה מפיל תרדמה על השוטה ממנו, והאילו הלוואית דשיישה, הכניסו את רבי אלעזר לבית העשוי משיש שאין הרוח שולטת שם, כי רוח היא סכנה לאדם שחותכים בבשרו, וקערו לקריסי, קראו את קריסו, מחמד שהיה בעל בשר, כפי שהגמרא תאמר בהמשך בדף פי דלת, אבו מפקו מיני דקולי דקולי דטרבה, היו מוצאים מקריסו סלים מלאים שומן ומוטווי בשמשה בתמוז ואב, והעמידו את הסלים בשמש בחודשים תמוז ואב שהשמש בגבורתה, כדי לבחון אם יסריחו והתמלו בתולעים, לסימן אם יסריח גופו לאחר מיטתו, ולמה סרחי ולא יסריח אותו שומן. שואלת הגמרא, מה החידוש בכך שלא יסריח שומנו? הלא כל תר בנה מלא סריח, אין דרכו של שומן להסריח כלל, ואין חשש של רימה ותולעה אלא אם יש בשר עמו, ואם כן, גם כשלא יריח שומנו, עדיין יש לחשוש שמה יעלה בשרות תולעים ויסריח לאחר מיטתו. עונה הגמרא, כל תרבה לא שריח, אכן כל שומן אינו מתקלקל ומסריח. אבל שורייקי סומקי מסריח. הגידים שהם כן חוטים אדומים שבשומן ומבשר האדם, דרכם להסריח. אבל אחה בשומנו כאן של רבי אלעזר, אף על גב דאיקה שורייקי דסומקי, אפילו שהיו גידים אלו מעורבים באותו שומן, לא מסריח, ומוכח שלא תשלוט רימה ותולעה בבשרו לאחר מיטתו. מסיים את הגמרא שבשעה שרק החבי אלעזר קרי ענף שיקרא על עצמו את הפסוק בתהילים ט' זין, אף בשרי ישכון לבטח, שלא תשלוט בו רימה ותולעה לאחר מותו. ומכל מקום עדיין לא נחה דעתו של רבי אלעזר, כמבואר בגמרא לקמן בדף דף, שקיבל על עצמו ייסורים לכפרת עוונותיו. שואל המהרש"א, הרי לקמן הגמרא מספרת שאשתו של רבי אלעזר ראתה לאחר מיטתו שתולעת יוצאת לו מתוך אוזנו, אז איך אמרו כאן שלא תשלוט בו רימה ותולעה? ולכן מוכיח המהרש"א שאין כוונתו כאן שלא ישלוט בבשרו רימה ותולעה, אלא לא ישלוט בבשרו רקב וסירחון. ולכן דייק ואמר את הפסוק, אף בשרי ישכון לבטח. המצודה דוד כתב שכוונתו גם שלא תשלוט רימה ותולעה בו, לפי שמעשה זה היה לפני המעשה ששמע שמדברים בזילות של תלמיד חכם ושתק, אלא שלאחר ששמע שמזלזלים בתלמיד חכם ולא מיכה, נגזר עליו שתייצא תולעת מאוזנו. מספר את הגמרא שגם רבי ישמעאל בר רבי יוסי התמנה מטעם המלך לתפוס גנבים, ואף רבי ישמעאל בר רבי יוסי כמעט תקיעתי מעשה לידי. בא לידו מקרה דומה שמינו הוא המלך לתפוס גנבים. ובכלל אותם גנבים שמסר למלכות היו גם מבני ישראל. פגע באליהו, פגש אותו אליהו ואמר ליד מתי אתה מוסר את עמו של אלוקינו להריגה. אמר לענה לו רבי ישמעאל, מה יעבד מהי ביכולתי לעשות? הלא הרמנה דמלכה הוא. פקודת המלך היא שאתפוס את הגנבים, מה איפה אעשה? אמר לענה לו אליהו, אבוך ארק לאסיה, את ארוק ללודקיה. כשם שאביך ברח למקום ששמו אסיה, כך תברח גם אתה למקום ששמו לודקיה, כלומר, ברח מפני המלכות, ובכך לא יבוא לידך למסור מבני ישראל להריגה. אגב, שהביאה הגמרא את המעשה על רב לזר ורבי ישמעאל, מספרת הגמרא מעשה נוסף בעניינם של אלו. כי אבו מיקלי, כשהיו מזדמנים רבי ישמעאל ברבי יוסי ורב לזר ברב שמעון בעדי הדדי, הזדמנו יחדיו ועומדים פני האחד מול פני חברו כשקריסם נוגעות זו בזו, אבי איל בקרה דטורי ביניו, היה יכול לעבור צמד בקר תחת קריסם ולא אבי נגע בהו, ולא היה צמד השברים נוגע בקריסם, שמתוך שהיו בעלי בשר היה רווח גדול ביניהם. אמרה להואי מטרינותה, אמרה להם שרה נוכרית, בהכרח שבניכם ממזרים ואינם שלכם, שהרי אינכם יכולים להיזקק לנשותיכם אחמת ריבוי הבשר? אמרו לה, קריסן שלהם, של נשותינו, גדול משלנו. והלא נשותיהם שילדו נזקקו לאיש, וזאת אף על פי שקריסותיהן רחבות. ענתה להם המטרוניתא, אם כן, כל שכן שאינם יכולים להיזקק לנשותיהם מפאת רוב השומן של שניכם. ואיקא דאמרי, אחי אמרו לה, יש אומרים שענו לה כלשון הפסוק בספר שופטים פרק ח' פסוק כ"א, כי כאיש גבורתו, כערך האיש וגודלו, כן ערך גבורתו, כלומר שאדם גדול ובעל בשר גם איבריו גדולים, ועל כן יכולים הם להיזקק לנשותיהם. ואיקא דאמרי, אחי אמרו לה, יש אומרים שכך ענו לה, שאף על פי שקריסם רחבה יכולים להיזקק לנשותיהם לפי שהאהבה דוחקת את הבשר. שואלת הגמרא, ולמה לא להדור אלא? מדוע להשיב לאותה שרה נוכרית? והכתיב, כתוב בספר משלי פרק חו פסוק ד', אל תען כסיל כאיוולתו, אל תשיב לכסיל כאשר מדבר איוולת, פן תשווה לו בעיני השומעים. ואם כן, לא היה להם להשיב לאותה מטרינותה שדיברה דברי הבל ורעות רוח. משיבה הגמרא שענו לה, כדי שלא יתעו השומעים ויחשבו שיש ממש בדבריה, ויבואו להוציא לעז על בניהם שהם ממזרים. ממרה נוספת באותו עניין, אמר רבי יוחנן, עברי שיעור מידת הקיבורת של רבי ישמעאל בר רבי יוסי, וכוונת הגמרא למקום הקיבורת של הזרוע או ירך שהוא עגול, ששם בודקים את האדם שהוא שמן ואב, כחימת בת תשע קבין, כנוד של אור המחזיק בתוכו תשע קבין. אמר רב פאפה, עברי שיעור מידת הקיבורת דרבי יוחנן, כחימת בת חמשת קבין, כנוד של אור המחזיק בתוכו חמשת קבין. ואמרי לי, ויש אומרים ששיעורה כחימת בת שלושת קבין. ומסיימת הגמרא ששיעור מידת הקיבורת של רב פאפה גופי, של רב פאפה עצמו, כי דקור עידה ארפני, כגודל מידת הסל שעושים אנשי ארפניה שמחזיק בתוכו שיעור נפח של שישה קבים. וזה על פי הגמרא במסכת שבת דף קוף חפזיין עמוד א'. לאחר שהזכירה הגמרא שרב יוחנן היה משונה בגופו יותר משאר בני אדם, מביאה הגמרא שהיה משונה ומיוחד גם ביופיו. אמר רב יוחנן, אנא אשתיירי משפירי ירושלים, אני לבדי נותרתי מאנשי ירושלים עייפים. ותוספות, בדיבור המתחיל אמר רבי יוחנן, אומרים שרבי יוחנן חי שנים רבות לאחר החורבן, ובוודאי אין כוונתו לומר שהיה דר בירושלים בזמן הבית, אלא הוא היחיד שנשאר ממשפחתו שהייתה גרה בירושלים לפני החורבן. ובפתח עיניים הוא מבאר דברי רבי יוחנן, שאף על פי שלרוב אין האנשים הנאים זוכים כל כך לחוכמה, כמו שנאמר במסכת תענית זין עמוד א', שכשם שהיין אינו משתמר אלא בכלי חרס, כן החוכמה שהיא מפוארה אינה משתמרת אלא בכלי מכוער. מכל מקום אנשי ירושלים אינם כן, שאף על פי שזכו ליופי, וכמאמר הגמרא במסכת קידושין דף ממתת עמוד ב', 10 קבין יופי ירדו לעולם, 9 נטלה ירושלים, עם כל זה לא נפגמה חוכמתם. כמו שנאמר שם שירושלים וארץ ישראל נטלו 9 קבין של חוכמה, ולזה מכוון רבי יוחנן שהוא לבדו נשאר מאותו דור של אנשי ירושלים שהיו נעים, ויחד עם זה זכו לחוכמה. מוסיפה הגמרא בעניין יופיו של רבי יוחנן, נעים מן דבאים, איך זה שופרי דרבי יוחנן? מי שרוצה לראות מעין יופיו וזוהר אור פניו של רבי יוחנן, נעיתי קסה דחספה מבי סילקי, יביא כוס של כסף שעתה יצא מבית האומן והיא עדיין צהובה מלהב האש, ונימל יהיה פרצידיה דרומנה סומקה, וימלנה בגרעינים של רימון אדום, ונעדר לכלילה דברדה סומקה לפומי, ויקיף את שפת הכוס בקטר וזר של ורדים אדומים, ונוטווי בשימשה לטולה, יעמיד את הכוס במקום שהוא בין שמש לצל, האוזה הרורי אותם ניצוצות ואור הזוהרים על פני הארץ סביב, הם מעין שופרה דה רבי יוחנן, מעין זוהר אור פניו של רבי יוחנן. ומסביר רבנו ידע, בתוך הצל ניתן לראות את זהרורי האור, מה שאין כן במקום שהשמש זורחת, לא ניתן לראות את האור, ועל כן אמר שיניחנו בן חמל הצל כדי שיראו זהרורי האור. שואלת הגמרא, איני וכי כך הוא שרבי יוחנן מיוחד ביופיו ובזוהר פניו? ואמר מר, שופרי דה רב כהנא, יופיו של רב כהנא מעין שופרה דה רבי אבאו, מעין יופיו של רבי אבאו, ושופרה דה רבי אבאו מעין שופרה דה יעקב אבינו, ושופרי דה יעקב אבינו מעין שופרי דה אדם הראשון, ואילו רבי יוחנן לא ככה חשיב לי, ואילו את רבי יוחנן הוא לא יחשיב ביניהם, הרי שלא יחשיבו התנא בין האנשים שהצטיינו ביופיים. מתרץ את הגמרא שכן גם רבי יוחנן היה מיוחד ביופיו יותר משאר בני אדם, אלא דשייני רבי יוחנן הדרת פנים לא אבי אלי, לא היה לו זקן, והתנא לא מנה אלא את האנשים שמלבד שהיו מיוחדים ביופיים הייתה להם גם הדרת פנים. רבי יוחנן ואזיל ויאתי ושערי טבילה, היה דרכו ללכת ולהישב בפתח בית הטבילה, וביאר ואמר סיבת ישיבתו שם דקיסל כאן, כדי שכשיעלו בנות ישראל מטבילת מצווה ליפאגו בי, יפגשו בי, כי איך דלאב ולאו בני שפירי קבעתי וגמירי אורייתא קבעתי, שבזכות שיראוני יהיו להם בנים נעים כמותי ולומדי תורה כמותי. אמרו לרבנן, אמרו לו חכמים לרבי יוחנן, וכי לא מסתף אימר מעין הבישה, וכי אינך מפחד שבשעה שהם מביטות ומתבוננות ביופייך יכולות הם להזיקך בקינתן וצרות עיניהן? אמר לו, ישיב להם רבי יוחנן, ננה מזרה די יוסף כעתינה דלא שלת בעין הבישה. אני בא מזרו של יוסף הצדיק, שעין הרע אינה שולטת בו ואינה מזיקתו. ומוכיח רבי יוחנן כדבריו שאין עין הרע שולטת ביוסף, דכתיב בברכת יעקב ליוסף לפני פטירתו בספר בראשית פרק ממתת פסוק חב ב', בן פורת יוסף בן פורת עלי עין. ואמר רבי אבאו, אל תקריא את הפסוק כמסור את הקריאה שלפנינו עלי עין, אלא תדרוש את הפסוק כאילו כתוב בו עולי עין, ומשמעותו שבני יוסף עולים ושולטים על העין ואין העין שולטת עליהם. ואילו רבינו חנן אל גורס עלי עין בחיריק תחת הלמד, ופירושו שכביכול אומרים לעין הרע בואי ועלי למקום אחר ואל תזיקי. ראיה נוספת, רבי יוסי בר חנינא אמר, מאחה יש ללמוד זאת שיעקב אבינו ברך את מנשה ואפרים בני יוסף והתגו לרוב בקרב הארץ, דהיינו שיפרו וירבו בארץ כדגים הפרים והערבים במים. ויש לדרוש, מה דגים שבים המים מכסים אותם ועל ידי זה אין עין שולטת בהם? אף זרו של יוסף אין עין הרעה שולטת בהם. יום אחד, אבי כסחי רבי יוחנן בירדנה. יום אחד היה רבי יוחנן רוחץ בירדן וחזי ריש לקיש ראה אותו, ריש לקיש היה ליסטים באותו זמן, היה שודד. ושבר לירדנה הבטרי, קפץ ונכנס אפו לירדן כדי לפוקשו. כשראה רבי יוחנן את כוחו של ריש לקיש, אמר לי, חי לך לאורייתא. כוחך גדול וראוי לסבול את עול התורה. ואמר שם מבאר שרבי יוחנן אמר לריש לקיש, על ידי שיעסוק בתורה ישבור את כוחו וחילו של היצר הרע. והוא שאמר לו, חילך, החיל והכוח של היצר הרע שלך, לאורייתא, על ידי כוח התורה תוכל לגבור עליו ולשוברו. ככתוב במסכת קידושין דף למד עמוד א', עם אבן הוא נימוח ועם ברזל הוא מתפוצץ. השיב ריש לקיש ואמר לרבי יוחנן, שופרך לנשי, יופייך ראוי לנשים. אמר לרבי יוחנן, נעדרת בך, אם תניח מללסתם את הבריות ותקבל על עצמך עול תורה, יאבין עלך אחותי דשפירה מיני, עשי לך את אחותי שיפה ממני. קביל עלי קיבל ריש לקיש על עצמו עול תורה, באי למהדר להטוי מענה ולא מציא עדר, רצה ריש לקיש לקפוץ בחזרה לשפת הירדן להביא את בגדיו, ולא היה בכוחו, כי משעה שקיבל על עצמו עול תורה מיד נחלש כוחו, ולא היה יכול לקפוץ כבתחילה כדי להביא את בגדיו, כך מפרש רשי. כמו שדרשה הגמרא במסכת סנהדרין דף חבב עמוד ב', מה שנאמר בפסוק בספר ישעיה פרק כוח, הפליא היצא הגדיל תושייה, אמר רבי חנן, למה נקרא שמה של התורה תושייה? מפני שהיא מטשת כוחו של אדם. אקרי ואתני לימדו רבי יוחנן את ריש לקיש תורה ומשנה ושב יגר ורבה עד שנעשה גדול בתורה. ומן הראוי לצטט כאן את המובא בפרקי דרבי אלעזר, פרק מ"ג. בן עזאי אומר, תדע לך כוח התשובה, בואו ראה מרבי שמעון בן לקיש שהיה הוא ושני רעיו בערים גוזלים וחומסים כל אשר יעבור עליהם בדרך. מה עשה רבי שמעון? הניח לשני רעיו שודדים בערים ושב לאלוקי אבותיו בכל ליבו בצום ובתפילה. היה משכים ומעריב לבית הכנסת לפני הקדוש ברוך הוא, והיה עוסק בתורה כל ימיו, וביום שמת, מתו שני רעיו השודדים בערים ונתנו לרבי שמעון באוצר החיים ולשני רעיו בשאול התחתונה. אמרו שני רעיו לפני הקדוש ברוך הוא, ריבון כל העולמים, יש לפניך משוא פנים? זה היה עמנו שודד בערים, והוא באוצר החיים ואנו בשאול תחתית? אמר להם הקדוש ברוך הוא, זה עשה תשובה בחייו, ואתם לא עשיתם תשובה. מספרת הגמרא, אצלנו יום אחד אב המפלגי בי מדרש, היום אחד נחלקו החכמים בבית המדרש בעניין זה. הסייף והסכין והפיגיון והרומח ומגל יד ומגל קציר. מאימתי מקבלים תומה, ממתי הם ראויים לקבל תומה? משעת גמר מלאכתן, משעה שנגמרה עשייתם. ורשי מפרש שזו משנה במסכת כלים, וצריך לומר שכוונתו של רשי למשנה במסכת כלים פרק י' ג' משנה א' שמזכירה את שמות הכלים הללו ואינה עוסקת כלל בשאלה, מאימתי הם מקבלים תומה. ותוספות בדיבור המתחיל הסכין מבארים, שהמשנה היא עוסקת בכלים שאלו חלודה ותיארו וחזר ותקנן, וכאן נחלקו בתחילת עשייתן, בזה נחלקו ריש לקיש ורבי יוחנן. ממשיכה הגמרא ואומרת, ומאימתי גמר מלאכתן, רבי יוחנן אמר מי שיצרפם בכבשן, מאז שהוא מחזקם על ידי ליבונם בכבשן האש, בסוף יצירתם, זהו גמר מלאכתם לעניין קבלת תומה. וריש לקיש אמר מי שיצחצחן במים, מאז שהוא נותנם במים לאחר שהוא מלבנם בכבשן האש. כי כשכלי המתכת חם, והאדם מערה לתוכו מים קרים, הוא מחזק על ידי כך את הכלי, וזהו גמר מלאכת הצורפים. שכן חום האש מרכך את הכלי וגורם לו להיות קל להישבר, ואילו המים הקרים מחזקים אותו וגורמים לו על ידי כך להתקשות. אמר לי, אומר לו רבי יוחנן לריש לקיש, ליסטה בליסטיות הידע. ליסטים בקיאו בכלי הליסטות. היינו, מכיוון שהיית ליסטים בעבר, בקיא אתה בכלי אומנותם לדעת מתי הוא גמר מלאכתם. אמר לי, ענה לו ריש לקיש לרבי יוחנן, ומה יהנת לי? אתם רבי קראו לי, אחרי רבי קראו לי, מה הועלת לי בזה שגרמת שאקבל על עצמי עול תורה? הרי גם שם בין הליסטים היו מכנים אותי רבי, שכן הייתי ראש עליהם, כמו שכאן מכנים אותי רבי. אמר לי, ענה לו רבי יוחנן, הענה היא לך, דאקרבינך תחת כנפי השכינה, הועלתי לך במה שקרבתיך תחת כנפי השכינה. ובחידושי האגדות למהר"ל הוא ביאר את הדו שיח ביניהם, שריש לקיש שאל, מכיוון שמצוות לאו ליהנות ניתנו אלא להיות עול על צווארו של האדם, לכן אין לו להחזיק טובה לרבי יוחנן על כך. תשובת רבי יוחנן הייתה שזה שייך רק אם היה מזכה אותו במצווה אחת או שתיים. אבל במה שקרבו תחת כנפי השכינה, הרי הוא נעשה בזה בריאה אחרת, ובוודאי נחשב שגרם לו הנאה, ויש לו להחזיק לו טובה על כך. מספרת הגמרא, חלש דעתי דרבי יוחנן, חלשה דעתו של רבי יוחנן מדברי ריש לקיש. חלש ריש לקיש, חלה ריש לקיש. אתיה אחתי קבח, יבא אחותו של רבי יוחנן, שהייתה אשתו של ריש לקיש, ובכתה לפניו. אמרה לו אחותו, עשה בשביל בניי. בקש רחמים על ריש לקיש בעלי שלא ימות ובני יהיו יתומים. אמר לה, ענה לה רבי יוחנן, כי לשון הכתוב בירמיה פרק ממתת פסוק י' א', עזבה יתומך אני אחיה. דהיינו אני אדאג לפרנסתם לכשיתייתמו. שוב אמרה לו, עשה בשביל אלמנותי, תתפלל לריש לקיש בכדי שלא אתאלמן. אמר לה בלשון המשך הפסוק שם, ואלמנותך עלי תבטחו, בטחי ושמחי עלי שפרנסך לכשתתאלמני. שואל המהר"ל, איך ייתכן לומר שרבי יוחנן היה כל כך אכזרי מלמחול? הרי נאמר במסכת בבא קמא דף צדי ב' עמוד א', שלא יהיה המוכל אכזרי מלמחול, ומבאר המהר"ל, שאומנם מעולם לא הגיע אחותו לבכות לפניו, שכן ודאי הוא הדבר שלא היה ידוע שרבי יוחנן העניש את ריש לקיש. דברי הגמרא כאן הם כמליצה להראות את כמה הייתה גדולה הקפדתו של רבי יוחנן על ריש לקיש. ספרת הגמרא, נח נפשי דרבי שמעון בן לקיש, לבסוף נפטר רבי שמעון בן לקיש, ואבק המצטער רבי יוחנן בת רי טובה. היה רבי יוחנן מצטער אחריו הרבה על שגרם למותו, שכן לא מצא תלמיד ותיק וחכם כמוהו. אמרו רבנן, אמרו החכמים, מן איזה ליאת ולדעת, אם ילך ללמוד לפני רבי יוחנן בכלל להשלים את מקומו של ריש לקיש וליישב בכך את דעתו. נאיזיל רבי אלעזר בן פדת דמחדדין שמטתי, ילך רב לזר בן פדת, שכן חריף ומחודדות שמועותיו. אז על יתיב קמי הלך רב לזר בן פדת, וישב לפני רבי יוחנן כל מילתא דעה, ואמר רבי יוחנן, אמר לי תנא דמסייע לך. כל דבר שאמר רבי יוחנן היה אומר לו רב לזר בן בדת, יש ברייתא המסייעת לדבריך. אמר רבי יוחנן, את כבר לקישה, וכי אתה דומה לרבי שמעון בן לקיש, בר לקישה כי אבי אמינא מילתא, אבי מקשי לי 24 קושייתא, ומפרקין עלי 24 פירוקי, וממילא רב חשמעתא. ריש לקיש, כשהייתי אומר דבר, היה מקשה עלי 24 קושיות, והייתי מתרץ עליהם 24 תירוצים, וממילא נתרווחה ונתבררה השמועה. ואת אמרי תני דמסייע לך, ואילו אתה אומר לי על כל דבר ישנה ברייתא המסייעת לדבריך? אתו לא ידענה דשפיר כאמינא, וכי אינני יודע שטוב אמרתי? אבי כאזיל וקרא מנה, היה רבי יוחנן הולך וקורע את בגדיו. והמהרש"א כותב שמה שקרה כעת את בגדיו זה מדין חיובי קריאה של תלמיד לרב, כי כעת התברר לו שעל ידי קושיות ריש לקיש התלבנו הדברים ונחשב כאילו רבי יוחנן למד מריש לקיש תורה. וקבחי ואמר, היה רבי יוחנן בוכה ואומר, איך את בר לקישה, איך את בר לקישה, היה אתה בן לקיש, היה אתה בן לקיש, ואבי כצבח עד אשף דעתי מיני. היה הולך וזועק עד שיצא דעתו ממנו והשתתה. באו רבנן רחמי עלי ונח נפשי, ביקשו החכמים רחמים עליו והסתלקה נפשו ומת. אומר הרן בנדרים דף מם, שבמקום שאדם מצטער הרבה בחוליו ואינו יכול לחיות, צריך לבקש עליו רחמים שימות. ואחרונים מעריכים אם יש ראייה לדבריו מהגמרא כאן. מוריי ורבותיי, חי וראי, רגע לפני שאנחנו חותמים את לימוד הפינו היומי, אנחנו רוצים להעיר הערה על תחילת הפרק שאיתו התחלנו ללמוד היום, פרק הסוחרת הפועלים, מן הספר מאורות הדף היומי. פרק הסוחרת הפועלים עוסק ביחסי הגומלין שבין פועל למעבידו. לבד מההלכות החשובות הללו, קיימת הלכה בסיסית בנוגע לסחירת פועלים והעסקתם, והיא שיש להעדיף סחירת פועל יהודי, כפי שסיפרה הגמרא לאל בדף סמך עמוד ב' על נוכרי קשיש אשר שערותיו הלבנות הסגירו את גילו המתקדם, ועקב כך הוא התקשה להתקבל למקום עבודה. לימים צבע הנוכרי את שערותיו, ומצויד במראהו הצעיר והרענן, פנה לחפש עבודה. יתרה מזלו והוא ביקש להתקבל לעבודה אצל רבא שחיפש משרת. אבל רבא דחה אותו על פי דברי המשנה במסכת אבות, יהיו עניים בני ביתך, שבא מייעץ התנא לאדם מישראל להעסיק את בני עמו כדי שהם ייהנו מנכסיו. בסופו של דבר התקבל הנוכרי הצבוע לעבודה בביתו של רב פאפה בר שמואל, שלא עמדה בפניו אפשרות להעסיק יהודי, ולאחר זמן מה, כאשר הנוכרי רחץ את פניו, התגלתה התרמית. והרמב"ם בהלכות מתנות עניים פרק י' הלכה ז' גם מונה כמעלה ראשונה מבין שמונה המעלות של הצדקה את המעסיק יהודי, ועל ידי כך מפרנסו, משום שבאופן הזה הוא אינו נזקק לעזרה מהזולת ואינו בוש ונחלם. גם כאשר יהודי מבקש לעשות עסק או לרכוש חפץ, מוטלת עליו מצווה להעדיף את אחיו היהודים בעשיית עסקים. כפי שדרשו חז"ל בתורת כהנים, פרשת בהר, מדברי הפסוק, וכי תמכרו ממכר לעמיתך, או קנו מיד עמיתך. אזכור נרחב בספרי הפוסקים להלכה הזו אנחנו מוצאים בעקבות דברי רב מוישה איסרליש זצ"ל, הידוע בכינויו הרמה, שנדרש להיכנס לעובי הקורה בפרשייה שהסעירה את העולם היהודי. לפני כ-450 שנה השקיע יהודי עשיר בשם אילואיזי סכום כסף עתק, במטרה להוציא בעידור רב את ספרי הרמב״ם לאחר הגעתם על ידי מהר"ם פדווה. השיר נוכרי, מעילי הדפוס של ונציה באותה תקופה, חמד את הרווחים הרבים שעמדו לקצור מוציאי המהדורה, ולפיכך הזדרז גם הוא והשקיע ממון רב בהאדרת ספרי הרמב״ם. בתוך זמן קצר יצא מהדורתו לאור, תוך שהוא דורש תמורתה מחיר נמוך מן המחיר שדרשו המהר"ם ושותפו העשיר. הרמה נחלץ לעזרתו של המהר"ם ושותפו, ובמנשר שיצא מטעמו הוא קרא לרכוש את מהדורת המהר"ם פדווה בלבד, שהרי התורה מצווה אותנו להעדיף את עמיתך. ובסיום איגרתו אף הטיל הרמה חרם ונידוי חמור על כל הרוכש ספרים במדינה הזו, ממהדורת מערוקו אנטוניו, אותו אל דפוס נוכרי. אלא שכתב בעל החפץ חיים זצ"ל באהבת חסד, כי אם המוכר היהודי דורש סכום העולה על המוסכם בשוק, אין כל חובה לקנות אצלו. ואף אם הוא דורש מחיר מקובל, אלא שמוכר נוכרי מוזיל בהרבה את המחיר, אין חובה לקנות אצל היהודי. ובמקרה של ספרי הרמב״ם, ההוזלה לא הייתה משמעותית. כמו כן כותב החפץ חיים, כי גם המוכר אינו חייב להוזיל את המחיר עבור יהודי המבקש זאת, כאשר באפשרותו למכור את החפץ הנוכרי במחיר רגיל. זוהי ההערה שלנו על פתיחת פרק הסוחרת הפועלים, ואנחנו חותמים את שיעור דפינו היומי בדף פי ג' ממסכת בבא מציע, עם שש שאלות לשינון סיכום וחזרה על אשר למדנו. שאלה ראשונה, מה דורש איסי בן יהודה מהפסוק אין רואה? שאלה שנייה, לרב יהודה, מדוע שומר חינם פטור כשנתקל ושומר שכר חייב? שאלה שלישית, מניין שחייב אדם לנהוג לפנים משורת הדין? שאלה רביעית, באיזה אופן אמרה המשנה שאינו רשאי לחוף את הפועלים להשכים ולעריב? שאלה חמישית, באיזה אופן אמר ריש לקיש את זמני כניסת הפועל ויציאתו? שאלה שישית ואחרונה, במה נמשלו הרשעים לחיות? עם השאלות הללו לשינוי סיכום וחזרה, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא גדולה את שיעור דפינו היומי להיום, יום ראשון, ח' בכסלו תשע"ז. סיימנו ללמוד בסייעתא דשמיא גדולה את דף פ"ג ממסכת בא ומציע, אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר. יום שני יוטט בחסלף תשע"ז ונלמד את דף דף, את דף פי דלת, ממסכת בא ומציע. לי קוראים בנימין מילצקי ואני רוצה לאחל לכולנו שבוע טוב ומבורך. מלא 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 בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות. שפע ברכה והצלחה, אורה תורה ושמחה וכל מילי דמיתיו מנותן התורה. חילכם לא ראיתה חי וראי, הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.